דרך עם פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 325 של רוורס עם פלטפורמה, וזה פרק מספר 42 של במפרס. במפרס זה קצרצרים שבהם אני, אלון ודותן, מספרים פחות או יותר מה למדנו, מה קראנו, מה התחדש לנו בחודש האחרון. אלא שהפעם לא נפגשנו כבר איזה חודשיים, היה קיץ, חופש גדול וכל זה, אז עבר יותר זמן. התאריך היום הוא ה-11 לספטמבר, וואו, זה תאריך, 2017, השעה 9:30 בבוקר. וזהו, אנחנו מתחילים עם הקצרצרים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להזכיר שהכנס שלנו קרב ובא, ב-15-16 באוקטובר, הולך להיות כנס רוורסים השנתי של 2017. בזמן פרסום הפרק, קרוב לוודאי שההרשמה כבר פתוחה. אז רוצו להירשם, מוזמנים, יש הרבה הרצאות מגניבות וטובות, היו המון המון הגשות, מאוד טובות, קיבלנו רק חלק, כי מה לעשות, אין מקום להכל. אבל באמת היו הגשות ברמה מדהימה השנה, והולך להיות כנס מדהים. אז לכו להירשם, summit2017.reversing.com. ולענייננו, הנושא הראשון שרציתי לדבר עליו זה כלי נחמד שאני מכיר אותו דרך אדם מתן, אז קודם כל תודה אדם על זה שחלקת איתי. זה נקרא transfer.sh, זה פשוט הדומיין transfer.sh, וזה פשוט CLI נחמד, כלי קטן לקומנדה שמאפשר להעביר קבצים, קצת כמו שנגיד אם רוצים לשלוח איזשהו קובץ גדול לאן שהוא, אז פותחים דף אינטרנט אם יש כל מיני שירותים כאלה, אז זה פחות או יותר אותו דבר, רק דרך הקומנדליין. אז מאוד נחמד, אפשר ליצור tar gzip, להעלות אותו למעלה דרך ה-CLI ולקבל לינק ולשלוח אותו הלאה. זהו, כלי פשוט נחמד.
חמוד, כמה זמן הלינק בתוקף?
אני לא זוכר, אולי משהו כמו שבועיים? לא זוכר, 48 שעות, לא זוכר כמה.
לא לייפטיים או משהו.
לא נראה לי. זה חינם, מה אתה מצפה? אבל זה מספיק.
כן.
ושל איזה סוכנות ביון זה?
אתה רוצה משהו אמין, לא? תלך על הרוסים. זהו, הכלי הבא, הפעם האויב ממזרח, סתם. הכלי הבא גם נותן לנו גם איזשהו CLI נחמד, נקרא seashells.io. בעצם נותן לכם לעשות סטרימינג של הטרמינל שלכם לעמוד ווב. בעצם אתם מפעילים אותו, מפעילים את הכלי הזה בתוך הטרמינל, ואז נוצר לינק בווב שבעצם משקף את מה שקורה לכם בטרמינל. אז אם אתם בעצם רוצים לעשות סקרין שייר של הטרמינל שלכם דרך הווב, זה כלי מאוד נוח. ובדקתי אותו סתם לדוגמה נגיד עם H-Top, זאת אומרת דברים שהם אינטראקטיביים, לא רק על דברים פשוטים ברור שהוא עובד, זאת אומרת על סתם ככה לכתוב command lines, להריץ דברים ולראות את האוטפוט, זה עובד בלי שום בעיה. אבל גם דברים אינטראקטיביים בריל טיים, נגיד מריצים H-Top וזה עובד, פשוט רואים את זה בווב, מאוד נחמד. אז זה האייטם השני שלי. האייטם השלישי שרציתי לדבר עליו זה אתר שנקרא Site Project Checklist, שזה בעצם צ'קליסט מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך, לאיך אפשר לקדם או איך אפשר בעצם לעשות פרויקט צעד מוצלח. החל מ... אני חושב בעצם שהוא בעיקר מתמקד במרקטינג, אבל הרבה מאוד אספקטים של זה, הרבה מאוד ערוצים שונים, מאוד מאוד ממצא. התחלתי לקרוא, אני חייב להגיד שלא סיימתי, כי זה ממש ארוך. זה גם פרויקט בגיטהאב, יש לו 3,629 סטארים, אז פרויקט אחד די פופולרי. וזהו, הוא מחולק ככה לפי כמה חלקים, אני רק אקריא פחות או יותר את הכותרות. Customer tools for side projects, survey tools for side projects, contributing to side projects marketing checklist, זה כמובן איך לתרום, landing pages, email marketing, ועוד כמה סעיפים כאלה. זהו, פרויקט ממצא, אני בטוח שכל אחד שעשה פעם פרויקט צד, מכיר לפחות את חלק מהכלים וחלק מהטכניקות, אבל כמו שאמרתי, רשימה די ארוכה ודי ממצא. הנושא הבא שרציתי להזכיר זה כמה דברים חדשים שקרו בעולם למדה ו-Functional as a Service וכל זה. אז בעצם שירות חדש מ-TJ הולווייצ'וק, אם אני מצליח להגיד את השם שלו כמו שצריך, שהוא כבר נמצא בתחום הזה לא מעט זמן, ויש כאלה שמכירים אותו מהגלגול הקודם מעולם Node.js, שהוא היה אחד מהקונטריביוטרים המשמעותיים ביותר לספריות שם. אז כבר הרבה זמן נמצא בעולם ה-AWS למדה ו-Go. וכותב כלים. אני משתמש כבר זמן די ארוך בכלי שלו שנקרא Apex, ולא מזמן הוא הוציא כלי נוסף שנקרא App, שהחזון שלו זה בעצם הרוקו לכולם על בסיס AWS Lambda, ואולי מאוחר יותר על בסיס Google Functions או Azure Functions וכו'. הוא בעצם נותן לנו לבנות Web App שהוא סטנדרטי לגמרי, זאת אומרת לא צריך לכתוב שום דבר ספציפי ל-AWS או ל-Lambda או לכל פרמוק אחר, Web App סטנדרטי לגמרי, והכלי שלו יודע לעשות deployment ל-Lambda בצורה יחסית פשוטה, וזה נחמד, זה סך הכל כלי עדיין מאוד צעיר, הוא לא הראשון שעושה דברים כאלה, אבל הוא בהחלט נראה כמו הרבה פרויקטים אחרים שלו, מאוד נקי, מאוד מינימליסטי, וזה אחד הדברים שאני אוהב בדברים שלו.
יש לי שאלה. כן. שמעתי על זה, יש לך מושג אם זה באמת עובד? כאילו, חוץ מההייפ סביב זה,
אז אני יודע...
זה מאוד מאוד צעיר, הרי בין חודש סדר גדול, נכון?
כן, זה כמה חודשים.
משהו...
אני אמצא בערוץ סלאק שלו, אז אני ראיתי מתי הוא חריז את פעם שנה, זה אולי 2-3 חודשים, אבל זה עדיין היה מתחת הרדאר בזמן הזה, יכול שזה ממש התפרסם בחודש האחרון, כן.
אוקיי, זה באמת עובד? כאילו, שזה כאילו, או שזה עדיין חצי שבור וכזה, זה נחמד לדמויים, או שאין לך.
אני חושב שזה בשלב הזה, זה עדיין יותר שבור מעובד, זאת אומרת, אתה יכול להפעיל את זה, אבל תצטרך לשבור שיניים, אבל אני לגמרי רואה איך זה יעבוד, חלק. זאת אומרת, אין שום דבר לדעתי שצריך לעצור את זה מלעבוד כמו שצריך. זה רק עניין של להשקיע בזה עבודה.
רגע, רגע, למה אתם שואלים אם זה עובד? כאילו, מה פה יכול לא לעבוד?
לא יודע, זה, אתה יודע, יש כל מיני מקרים.
לא, אני שואל כי יכול להיות שאני מפספס משהו בכלי הזה.
הוא פשוט צעיר, זה הכל. זאת אומרת, אני לא חושב שיש פה משהו מהותי שבגללו הוא לא יכול לעבוד. הוא פשוט כלי צעיר, דרך אגב, הוא לא הראשון.
זה סוג של קומפיילר אבל, אתה מבין? זה כאילו, זה כלי צעיר והוא סוג של קומפיילר. כאילו, אתה לוקח...
למה קומפיילר?
אתה לוקח, בונה ווב סרבר רגיל, בנוד, והוא מפצל את הפונקציות שלך ללמדות. יש פה כאילו, אתה מבין שיש פה איזה חלוקה, זה לא סתם הוא מריץ את הקוד ב-AWS. הוא צריך לפרק את הקוד ללמדות.
רגע, הוא מפצל את זה ללמדות? מה זאת אומרת? למה?
כן, אתה כותב ווב סרבר רגיל.
אני לא בטוח.
אתה כותב
ווב... אני לא בטוח שהוא צריך לעשות את זה.
נראה לי שזה פשוט כאילו מקביל לסרברלס. רק בגו. אלא אם כן פספסתי משהו.
לא, אתה יוצר סרבר, אתה עושה require HTTP, create server. אתה יוצר סרבר, מאזין לפורט. אוקיי, ואתה עושה לו דיפלוי, הפונקציות שלך אמורות להתממש.
לא, אני לא חושב שהוא שובר את זה לפונקציות.
בסדר, אבל גם סרוורלס יש לך נניח אדפטר לאקספרס, אז אתה כאילו כותב Node.js Service עם אקספרס והכל רגיל, ופתאום באופן קסם כזה זה למדה.
כן,
אז אני מניח שזה משהו...
הוא יותר דומה לסרוורלס עם מה שאתה מדברים. כן, סרוורלס אבל הוא מאוד בומבסטי, יש בו המון המון קלאטר, ואחד מהדברים היפים שבפרויקטים של TJ, שהם מאוד מינימליסטים. ב' הוא תומך ב-Node.js, ב-Go, לא זוכר מה עוד, ב-Python, אולי גם ב-Java, אני כבר לא זוכר במה עוד, והוא מאוד אקסטנסיבילי. אבל ברמת העקרון אין שום סיבה שזה לא יעבוד. אני לא חושב אלון שהוא לוקח ומפרק את הסרוויס לפונקציות נפרדות. הוא פשוט לוקח את המיין, שמאזין על פורט, ומחבר בינו לבין הפונקציית למדה שבאה מבחוץ.
כן, זה מה שאני רואה, כאילו אייפקס, הרי גו לא נתמך, אז אייפקס זה סוג של IPC כזה, בין, הוא שם איזושהי פונקציה גנרית, וזה מתקשר עם איזשהו ביינרי של גו.
כן, כן.
אז נראה לי כאן אותו דבר.
ההבדל המשמעותי בין אייפקס לבין אפ, כשאתה כותב אייפקס אתה צריך להבין למדה. אתה צריך לכתוב פונקציות, לפרק לפונקציות, להגדיר רולים וכו'. בזמן שכשאתה משתמש באפ, אתה לא צריך להכיר למדה, אתה כותב ווב סרוויס, אתה כותב, סליחה, ווב סרבר רגיל, לדיפלומנט כבר מישהו אחר דואג, כמו שאתה עושה בהרוקו. אתה לא צריך להכיר הרוקו ממש טוב, כדי לעשות דיפלוי להרוקו. אחר אתה כותב אפליקציית רובי, או אפליקציית טרייז, או סינטרה, או נוד.js, או מה שלא תרצה, ואתה עושה דיפלוי, ואתה לא צריך לדאוג לאינטרנל של הרוקו. אז זה אותו קונספט. עכשיו, פרויקט אחר קשור, שיצא לי גם להשתמש בו בזמן האחרון, נקרא זאפה, שהוא עושה דברים דומים אך ורק בעולם של פייתון. הוא בעצם גם איזשהו פרמוק מסביב ל-AWS Lambda, אבל מה שעוד נחמד בו זה שהוא נותן ליצור schedule task בצורה מאוד נוחה. אז אם נגיד אני צריך לעשות איזשהו משהו קטן, איזשהו schedule task, משהו שרץ נגיד פעם ביום או פעם בשעה, משהו כזה, מאוד מאוד נוח לעשות את זה. פונקציות פייתון מאוד מאוד פשוטות, ממש כאילו כמה שורות קוד וקובץ JSON קטן. וזהו, בסך הכל מאוד מאוד ידידותי, זאפה אני משתמש בו כבר איזה חודש-חודשיים, לדברים שאייפקס לא טוב בהם, אז זאפה טוב, ואני בעצם אשלב בין שניהם. יש עוד פרויקטים אחרים מעניינים שלא הזכרתי, למשל צ'ליס או צ'ליס, שבעצם פרויקט מתוך AWS עצמם, שהוא ממש לא עושה אינטרוספקשן לתוך הקוד בפייתון, וגוזר רולים ופרמישן מתוך ה-API'ים שמשתמשים בהם, זאת אומרת לצורך העניין, אם אתם משתמשים ב-SQS, הוא מוסיף לפונקציית למדה פרמישן לכתוב ל-SQS. אם אתם משתמשים ב-3, הוא מוסיף פרמישן ל-3 וכו'. אז זה כבר משהו שהוא קצת יותר דומה אולי למה שאתה דמיינת מקודם אלון, של ממש להסתכל על הקוד ולהבין מה הוא עושה, אבל זה פרויקט אחר, כמו שאמרתי, זה Chalice, שזה פרויקט מבית AWS, שהוא גם מבוסס פייתון, מבחינת הממשק החיצוני, זה עדיין ווב סרוויס פשוט, שאתה עושה לו דיפלוי, ואתה בעצם זאת אפליקציית פלאסק, שאתה עושה לו דיפלוי לתוך למדה, מבלי בעצם לדעת ולהצטרך להכיר את האינטרנל של למדה.
שאלה, הזאפה יש אחוריו ישראלי? כי זה נראה כמו ההופעות של הזאפה. זה כאילו התמונה שם בהתחלה, לא באמת.
כן, אני גם שאלתי את עצמי, אבל תראה, יש גם את פרנק זאפה, אז אתה יודע. זה לא התחיל בישראל. לא נראה לי ישראלי עד כמה שראיתי, אבל וואלה, אולי. אז קח את הכדור, אלון.
אני אקח. אוקיי, זה אתר נחמד שנתקלתי בו, זה askwonder.com. לפעמים, במיוחד בסטארט-אפים, רוצים לעשות איזה ריסרצ' על משהו, אתה רוצה לדעת כמה אנשים יש להם טלפונים מסוג מסוים באיזה מדינה, או איזשהו אחוז, לא יודע, אחוז האנשים שמשתמשים באיזה משהו, ולפעמים אתה לא מוצא כל כך את המידע, אז יש איזה שירות שנותן לך לעשות ריסרצ'ים מהר, ונראה גם שבזול יחסית, לא יודע מה האיכות, אבל נראה מאוד מעניין, אני חבל שלא הכרתי אותו שהייתי צריך, אבל נראה מעניין. בקיצור, אם הרבה פעמים אתם חופרים, אז אפשר להוציא גם ריסרצ'ים לאוטסורס, אומרים תוך 24 שעות תשובה, אז יש מה סבבה. דבר הבא זה מאמר של קצרצר האמת, של דן אריאלי על, באמת לא דן אריאלי, זה על מחקר של דן אריאלי, איך לעבוד מהבית, יעיל, כמה טיפים קטנים, כמו להגדיר שעות, לפצל משימות לדברים קטנים שכן צריך לעשות משהו, כדי לא לעשות הפסקות גדולות, קצרצר, קצת למי שעובד מהבית, או סתם שם שעמם לו ורוצה לקרוא משהו, יכול להיות שימושי.
אחד הטיפים הראשונים זה שאל תקרא משהו כשאתה עובד מהבית.
נכון, בגלל זה אני לא קורא את זה, אז רק בעבודה, שעות העבודה בלבד. טוב. הדבר הבא זה הסיפור שהיה, זה, לא יודע, זה כבר היה לפני שנתיים נראה לי, הסיפור עם פייסבוק שהם פיתחו את ה-AI בשביל ששני בוטים ילמדו לעשות בידינג אחד עם השני בשפה רגילה, באנגלית, ובשלב מסוים הבוטים החליטו שהשפה האנגלית היא לא יעילה והתחילו לפתח שפה משלהם והתחילו לעבור לג'יברישית, כאילו לנו זה ג'יברישית, הם הבינו אחד את השני מצוין, ואז מישהו החליט שסקיינט הגיע וניצק את המחשבים מהחשמל. אז האמת שזה סיפור מאוד מעניין מהבחינה של ה-AI שהוא יצא מגבולותיו, כי הם קיבלו, זה שני בוטים שקיבלו משימה על בידינג לעשות, כאילו אחד עם השני, על, אם אני זוכר נכון, כאילו על חפצים, כל חפץ יש לו איזה שווי, ולעשות ביניהם בידינג, ואז הם אמרו להם, לקחו AI דאטה של אנשים, וניסו להכניס את זה למחשבים, וראו שאין מספיק דאטה, אז אמרו בוא ניתן למחשבים לשחק ביניהם, כדי להגדיל את הדאטה, ואז הם פשוט התחילו בשלב מסוים לפתח שפה אחרת, מאשר ה-API האנגלית, שהוגדר להם, והסיפור הזה מעניין, כי הם יצאו מהחוקי המשחק שהגדירו להם. ואז מישהו נלחץ והוציא אותם לחשמל. לא יודע אם זה היה כזה קרוב לסקיינט, אבל זה מעניין. אז כל מי שמפתח AI, לשמור עליו.
לי זה יותר נראה כמו תרגיל שיווקי של פייסבוק. כלומר, יכול להיות שיש פה איזשהו גרעין של אמת, אבל נראה לי שמחלקת ה-PR של פייסבוק תרחה, הייתי מאמר, כמובן, אין שום מידע פנימי. שמחלקת ה-PR, אם הייתי פייסבוק הייתי מנפח את זה כמחלקת ה-PR, כי
אני לא בטוח אגב, כי זה לא בהכרח PR טוב, זה כאילו PR טוב אתה יודע, לאנשים מסוימים, חלק יגידו סקיינט פה, אבל אני חושב שזה קצת כאילו יצא, זה קצת עשו מזה יותר בלגן מה שזה, כי תכלס הם איבדו שליטה על הניסוי, אז הם פשוט הפסיקו אותו, כי בסוף המחשבים התחילו לדבר ג'יבריש, הם לא הבינו כבר מה קורה בניסוי הזה, וזה כאילו כבר אתה לא יודע אם הם משתפרים, לא משתפרים, מה הם עושים, כאילו אין לך מושג כבר מה קורה, זה סתם ביטים שעוברים בין אחד לשני, בין שני מחשבים, יכול להיות שהם לא יודע מה קורה שם. יכול להיות שהם סתם כאילו, יש שם איזה overflow וסתם bug. וזהו, כאילו, אין מה ללמוד מזה יותר נראה לי. קטע כזה, זה פחות סקיינט.
לא, אני חושב שזה PR טוב. א', כי זה מראה ש, אתה יודע, בפייסבוק קוראים דברים מעניינים. זה עדיף מלא קורה שום דבר. וגם היו תקלות, אתה יכול ללמוד מזה שהם הגיעו די רחוק. אם, בוא נגיד, אם אלה התקלות שלהם, זה אומר שהם הגיעו מאוד רחוק במחקר. אז בגלל זה אני חושב שזה PR טוב בשבילם. ואתה יודע, ובינינו זה נשמע לי קצת מופרך כל הסיפור הזה, אז אני לא יודע מי הכניס את ההגזמות שנמצאות שם, יכול להיות שאתה יודע שזה איזשהם עיתונאים שבלתי קשורים, אבל זה לא יפתיע אותי אם הייתה איזשהו יד מכוונת וזה. זה מה שאני אומר.
כן, בסדר. אין לי שום מידע, אז אני לא יכול לחלוק ולאשר, אבל כן.
ונעבור לתיאוריית הקונספירציה הבאה.
כן, זהו, פייסבוק הולכים להשתלט על העולם שוב. קונספירציה חדשה. טוב, React 16 עוד מעט יוצא, ממש בקרוב, אמור לצאת הריבון הקרוב. אז יש שם כמה שינויים נחמדים. אחד זה ה-DOM attribute, שאותי זה מאוד עצבן, ואני מאוד שמח שהכניסו את זה, שעכשיו אתה יכול לכתוב מה שבא לך על ה-DOM, ולא רק את, את מה שהגדירו, את כל ה... API, אז אתה עכשיו יכול לשים, לא יודע, אם יש לך במקרה איזה framework או מישהו שעובד עם איזה custom attribute, אז אתה יכול פשוט לרשום custom attribute, והריאקט כבר לא יעיפך את זה, אז יש לזה קצת חסרונות, יש לזה גם יתרונות, בסוף הם הלכו על השיטה הזאת, אני ממש בעד, אז כי היה לפעמים מיגרציות עם פריימורקים, מי שיצא לו איזה פריימורק של איזה פריימורק ישן יותר, שהיה שהכנסת רק לפרויקט, אז פתאום היית צריך לעשות התאמות, או לא יודע, זה יכול להצבן. אז זה מאוד נוח, לדעתי. ודבר שני, זה שיפור את מנגנון ה-Error Handling, וזהו דברים המעניינים בריאקט. שאני יודע. דבר נוסף, זייט, איך קורא לה אמרנו? אלה שעושים את NowSH, אז הם עכשיו, הדיפלוי שלהם עובד על כל קלאוד, לא רק על AWS בתיאוריה. אתה יכול לעשות דיפלוי על גוגל, שזה מעניין בתיאוריה, אם אתה עובד עם אותו API ועושה דיפלוי לגוגל, זה יכול להיות מעניין, כי אני אישית לא ניסיתי, אבל... ממי שניסה, הבנתי שגוגל יותר חביב בהרבה דברים מבחינת ביצועים ומקומות מסוימים. למשל בארץ הוא עובד יותר מהר, יש להם פשוט אג'ים קרובים לפה. אז זה יכול להיות מעניין, כי אין לך את החיסרון של ללמוד משהו חדש, ויש לך את היתרונות של פלטפורמה אחרת. אז נשמע מבטיח האמת. לעומת זאת אני אגיד ש... היה לזית האלה שאדאון מאוד ארוך, ורציתי למצוא את הפוסט מורטם של זה או משהו, אבל לא פרסמו כלום, וזה היה מאוד מבאס, ודי ביאס אותי מהחברה הזאת.
רגע, מה זה אומר שזה דאון? זה אומר שאתה לא יכול לעשות דיפלוי או ש...
היה להם 503 ארורס במשך כמה ימים. תראה את הטוויטר, אני יכול להראות לך בטוויטר אחורה, היה להם ארורים, והם אמרו, אנחנו בודקים, בודקים, במשך כמה ימים זה היה בודקים, ולא פרסמו בסוף כלום. שזה ממש מבאס.
כאילו לא יכולת לעשות דיפלוי או מה?
הם ביקשו בטוויטר, אל תעשו דיפלוי במשך הזה יומיים. אל תעשו דיפלוי לדברים חדשים. וכאילו, בחיית רבה, כאילו, בסוף
לא יצאים. נחמד, אתה הולך לים ליומיים, אתה אומר, תשמע, אני לא יכול לעשות דיפלוי.
הם אמרו, אומרים שזה 503 ארורס, הנה, some deployment by sending 503 ארורס, This is international error and we will remove very soon. Please be patient. הקיצר זה היה מ-16 באוגוסט. הקיצר רק ב-23 באוגוסט. קיצר, זה היה איזה יום שלם או יותר. לא יצא על זה שום, לא מצאתי לפחות איזה שום דבר הזה. אחרי זה היה error להם על דוקר, גם במשך הרבה זמן, גם איזה יום שלם.
אני חושב שאם אתה רוצה לכעוס, אז תכעס על זה שזה לא מוגדר כ... אקספרימנט, הלו, זה כאילו מהאתר שלהם משתמע שזה פרודקשן.
אנשים שלמים, מה זאת אומרת? זה פרודקשן רדי, אנשים שלמים, למה לא? זה לא
פרימיום.
נו, אם אני משלם על שירות...
קצור, יש פה... לא, אני מדבר שאילו מעבר לזה, יש כל מיני cloud providers. למשל, אפ וזייט ועוד... עוד ועוד ועוד, כאלה cloud providers, אבל מה שאתה אומר זה שהם לא עושים את כל ה-best practices של מה שאתה מצפה מ-cloud provider.
כאילו, אני התבאסתי עליהם לגמרי, אני כאילו מאוד אהבתי את הפרומס שלהם, וכאילו אני חשבתי להתחיל לעשות שם deploy, ובאמת הדאונים האחרונים מאוד ביאסו אותי. כאילו, די, כרגע אני לא רוצה לשים עליו משהו production, נכון להיום, אבל כי גם אם יש משהו לא מספיק, כאילו לא, הם לא שמים את זה בפנים, כאילו הם לא עושים את זה טוב.
כן, אבל זה נראה לי טבעי, כאילו תתרגם כאילו מה הם נותנים לך חוץ מנגיד דיפלוי נוח, האם המחיר יותר טוב כלפי נגיד פרוביידר אחר שכבר קיים משהו כתקופה מסוימת שאתה יכול לסמוך עליו נגיד.
תראה, יש להם יתרון נגיד
על רוקו. כל זאת זה חדש.
כן, יש להם יתרון, למרות שרוקו עכשיו הוציאו משהו שדומה לזה, שכאילו אתה, בוא נגיד רוקו זה הכי קרוב אליהם, בדמיון.
כן.
נכון? אבל ברוקו יש לך עדיין, כאילו אתה צריך לעשות סקיילים וסרברים ו... כביכול, לא סרברים, כאילו, לא משנה, עדיין לא, אז אתה כאילו יש לך איזה ניהול כלשהו. אמנם קטן יחסית, זה לא סרברים, אבל יש לך איזה ניהול קטן, זה לא למדה, בוא נגיד זה ככה.
כן.
אוקיי. וזה יותר קרוב ללמדה מהבחינה של עשית דיפלוי, וזהו. זה אמור לעבוד, כאילו, אם תקבל לו טראפיק, זה יעבוד. כאילו, זה מאוד מזכיר למדה, הגישה שלהם. אבל, ועשים, מה לעשות? ביעשו אותי. עכשיו אני יושב בוחר.
טוב, יש לך שם ה-SLA. כאילו, אז תקל אם הם עומדים ב-SLA, סוף של יום.
כן, ואם הם לא עומדים ב-SLA, אז תקבל את הכסף חזרה לחודש הזה.
כן, יכול להיות שגם תפתח את ה-SLA ותקרא אותו, ותסתכל, תראה פתאום שהם לא מבטיחים לך SLA, מי יודע מה.
לא, נו, ובוא נ... זה פחות העניין, זה העניין שמשהו נו... אתה יודע מה קורה, אתה יודע, יש לך דאון? סבבה, אתה יודע, קורה. לא שסבבה, אבל אתה יודע, גם ה-S3 נפל לפני איזה חצי שנה, נכון? כמה זמן זה היה.
כן.
קורה, אבל פחות היה... לא, אבל היה תיעוד, כאילו, אתה יודע, יכלת להבין מה קורה בכל שלב נתון. הבנת כאילו שעובדים על זה, כאילו, לא איזה טוויט. ואוקיי, אפילו לא טוויט סודר, כזה, אתה יודע.
כן, אבל לא יודע, כאילו, אני נוהג, נראה לי בדברים האלה, זה נחמד כאילו למשהו קטן, אבל... גם שחס עכשיו לפלנס ואני רואה OSS, Premium Pro, Advanced ו-On Demand, מסתכל על המחירים של On Demand ואני חושב כמה זה נותן לך יתרון על לעבוד עם Lambda ו-Serverless למשל. כאילו זה נחמד, יש פה איזושהי תחרות, אז, אבל זה מוסיף גם עוד עניין להסתכל על הדברים האלה. לא יודע. כאילו זה, הסתכלת על זה?
ש... לא, אני שיחקתי עם זה כאילו, ב... אני כאילו, אתה יודע, סתם, לא משהו פרודקשן. הייתי משחק איתם.
כן, זה נראה לי כאילו מה שחווית, כנראה שאחרים גם חוו, זה כנראה עניין של בגרות עד שהם הגיעו לשם, יודע.
כן, אבל זהו, נגיד הרוקו עכשיו הוציאו את הקטע הזה גם של האוטו-סקיילינג, אז זה כאילו מקביל לזה כבר נהיה, אז אני לא...
כן.
אז זה רואה פחות עניין.
אם נאו זה ממש נחמד סתם, אתה יודע, לעשות איזשהו אתר סטטי או משהו כזה, וכאילו אתר פרונטנדי כזה, פשוט לשלוח לינק למישהו, זה ממש, שלמשתי בזה המון.
נכון, זה כיף. אתה מראים איזה דמו ושולח, מקבל לינק ושולח.
כן, כאילו, כי הפרמיס הוא כזה, בוא תעשה, בשנייה תעשה דיפלוי וכאלה, זה עובד ממש ממש טוב.
הרוקו גם היה פעם ככה, שקורידו את הפרי פלנט שלהם. כי התחילו לעשות לזה אביוז, נראה לי. טוב, אז קח את המיקרופון.
לקחתי.
נסע.
טוב, אז האייטם הראשון הוא ריפוזיטור שנקרא Databaseology. כן. ובעצם זה רפוזיטור שמחזיק המון המון מאמרים על דאטאבייסים. מהמאמרים הראשונים שנורא נוח לקרוא אותם עד מאמרים מהתקופה האחרונה. אני חושב שזה שימושי למקום לפחות מה שאני רציתי קצת לחזור אחורה ולהסתכל על המאמרים הראשונים כדי להבין קצת תכנון של דאטאבייס בלי כל הטכנולוגיות החדשות וכו'. כי זה בייסיק כזה, והבייסיק תמיד יותר לך אינטואיציה טובה. אז זה משהו ממש נחמד, אני ממליץ להתרכז דווקא במאמרים הבסיסיים והראשונים. ואפשר לקחת את זה לכל מיני מקומות, אפשר מתוך זה להבין איך דאטאבייסים מודרניים יותר עובדים וכן הלאה, זה טוב לפתח אינטואיציה בכל אופן. ככה באותה נשימה, עוד מאמר נקרא Practical Guide to SQL Transaction Isolation. עכשיו גם זה משהו שאתה לא צריך כל יום, אבל שוב, עם no SQL ועם, אתה יודע, Elasticsearch ו-Redis, כל דברים האלה, זה סוג של תורה כזאת שהולכת ונדחקת לאחורה של הראש כזה. אבל יש פה איזשהו מאמר שהוא מאוד אינטואיטיבי, עם תמונות ועם flows, שלוקח את כל ה-isolation modes של דאטאבייסים, שיש בערך איזה 4 נגיד, ובעצם מראה לך מה הם אומרים. כאילו זה כמה isolation levels, אבל הם די טריקים. כאילו גם השמות שלהם לא כאלה מצביעים על מה באמת הם עושים. אז מי שרוצה לחזור לטרנזקציות ולרענן קצת ולראות מה ההבדלים, זה אחלה מאמר. כתבה הבאה, יש פה בחור שכותב clean code isn't actually clean. שזה משהו שאני מאוד מסכים איתו. יודע, כאילו clean code ו-TDD וכל הדברים הטובים שאתה מאמץ, יש איזשהו קו כזה שהוא אפור שקשה להבין איפה הוא, אבל ברגע שאתה עובר אותו אז זה הופך לדת. ואז נוצר איזשהו תהליך איטי כזה שבו אתה בעצם עובד בשביל איזושהי דת נסתרת כזאת, אבל שוכח את המטרה.
אני חייב להגיד שזה טרנדי ככה בשנים האחרונות, ללכת כאילו נגד המוסכמות של clean code, TDD וכו'. שדרך כלל אני לא מסכים איתם, אני קורא את זה מוסכמות, אבל זה לא עושה אותי מסכים איתם. אבל אני רואה יותר ויותר מורדים בזמן האחרון.
נכון.
אולי בגלל שאני פקחתי עיניים, אולי בגלל שזה יותר טרנדי למרוד בזמן האחרון.
לא, זה טרנדי, אבל אני חושב שזה טבעי, כי כמו כל דבר, לוקח זמן למשהו להתאמע. אני חושב שאנחנו בנקודה שהקונספטים האלה נטמעו, אבל הם עכשיו אובר נטמעים. זאת אומרת, אנשים מאמצים TDD בלי להכיר את השורשים זו. אנשים מאמצים clean code כי צריך לעשות clean code. אבל אתה יודע, לא, בלי נגיע אחורה, בלי ידיעה מה גרם לכל הדברים האלה להיות כל כך חשובים. כי בכל זאת עברו, אני חושב, משהו כמו 10 שנים מאז שכל הדבר הזה התחיל. אז אנשים מתחילים לשים לב שיש אובר קומיטמנט לנושאים האלה, וזה מה שהוא כותב. כאילו, העניין הוא למצוא את הסוויט ספוט הזה, לא לעשות יותר מדי וגם לא לעשות פחות מדי.
אני איתו.
כן, אני חושב שזה, אני חושב שכאילו זה מאוד אינטואיטיבי, אם היית שם כשהכל התחיל. כאילו, אני הייתי שם שלהגיד TDD זה היה כללה, ואף פעם לא קיבלת זמן לדברים האלה. וזכיתי גם לראות את כל העולם, איך שהוא השתנה, ואיך ש-TDD פתאום הופך להיות כזה, אתה לא מתקדם בלי טסטים וכאלה. אבל כן, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שבו זה עובר, וגם קצת שוכחים איך הכל התחיל. אז אני מסכים, יש פה איזשהו טרנד, אבל אני חושב שגם נראה עוד ועוד מזה.
לא, יש מקומות שבאמת הרוב היום מתחזקים את הטסטים, שזה כאילו כבר נהיה אבסורד.
כן, כאילו צריך פשוט לזכור למה הכל התחיל, וזה דברים שגם אני מוצא את עצמי לפעמים שוכח כזה, כי זה קרה כל כך מזמן. אבל כן, אני חושב שגו זה מאוד, סתם אתה מצביע על משהו, אז שפה, כאילו גו, וכל מה שזה הביא איתה, וכל ההיסטוריה שלה היא מאוד פרגמטית, מאוד סימפליסטית, מאוד כאילו כזה, עושה טיזינג לכל הקונספטים האלה, ואתה רואה את זה בא לידי ביטוי שם, כאילו אין לך 800 ספריות BDD, וכאילו clean code כן, אבל עד כדי בואו נעשה את זה שזה יהיה readable. קיצור, עושה מעניין שחושב שעוד יהיה, עוד יהיה הרבה, עוד יכתבו על זה הרבה. טוב, האייטם הבא, יש פה פלטפורמה של machine learning שאובר משחררים, שנקראת מיקלאנג'לו, אבל תאמת אחרי שקראתי את המאמר, סיימתי אותו, אז זה כזה מאמר שהוא יותר, הנה כל מה שאנחנו עושים, הנה טכנולוגיה שאנחנו משתמשים, הנה workflow יחסית סטנדרטי של machine learning, סבבה. יש פה מלא סקרינשוטים, זה נראה מגניב, אבל אין שום דבר בסוף, זאת אומרת, לא יכול, אין פה איזשהו פרויקט אופן סורס שהם פתחו, או איזשהו משהו שראיתי, לפחות.
לגמרי נראה PR.
כן, אז מי שרוצה להסתכל איך הם עובדים, זה נחמד. יש פה כמה באסבורד וכמה כלים שמשתמשים בהם. ציפיתי כאילו אחרי Airflow לראות איזשהו משהו שהם שחררים שעושה גם את זה, ולא ראיתי, אולי זה יקרה, אז שווה כאילו פשוט, לא יודע, להירשם לאפדייט, ואז אולי הם שחררו משהו, אולי יבוא משהו אחרי זה.
יש להם מנכ"ל בכלל היום באובר, מה קורה איתם?
לא יודע, אבל תשמע, כאילו, הם ממשיכים לעשות עבודת אינג'ינירינג, שלפחות כלפי חוץ זה נראה נחמד.
כן, דרך אגב, הודיעו על המנכ"ל החדש שלהם, המנהל, המנכ"ל לשעבר של אקספדיה.
נכון, נכון, כן. טוב, הייתם הבאה טיפה יותר רועש, NGINX מוציאים, תודה על האפקט, NGINX מוציאים...
מה, יש לנו פה, יש לנו פה White Walker בפודקאסט?
קיצור, NGINX מוציאים את Unit, שזה, הם קוראים לזה Application Server, וזה את האמת ממש Application Server, כאילו קשה קצת להבין בהתחלה מתוך המרקטינג פייג', אבל מה שהם עשו, הם פשוט לקחו את הקונספט של נגיד ברובי מונגרל ויוניקורן וכאלה, ואמרו אוקיי, אנחנו נכתוב שכבה אמצעית כזאת, איזשהו סרבר שלוקח מאחוריו אינסטנסים של טכנולוגיה XYZ, עושה את הראוטינג, עושה את הלוד בלנסינג וכל מה שצריך, וניתן לך איזושהי חוויית פיתוח טובה עם זה. אז בעצם יוצא שיש לך עכשיו NGINX, שאתה יכול פשוט לקשור כל טכנולוגיה מאחוריו, כמו אפאצ'י ומוד, והמודים השונים, מוד PHP, מוד whatever. נראה נחמד, לא כל כך הבנתי מה זווית פה מבחינת הביזנס, נראה כאילו יש לך כזה דאונלוד דה בטא?
לא, לא, יש לך הוסטד, פשוט
תסתכל
בפרייסינג.
וואלה.
יש לך הוסטד, תחזיק אונליין אינסטנס.
זה מעניין, כי יש פה כזה בטא, ואוקיי, לא כל כך
מובן. לא, זה המוצר עוד בבטא, אם אני מבין, אבל יש להם כאילו אונליין, אתה יכול לקנות.
כן. אז זה מעניין, כאילו, מעניין לראות לאיזה כיוון הם הולכים, כי יש איזושהי טבלה שראיתי גם, שהם שמים את כל המוצרים שלהם, שיש להם כמה, ואתה רואה בעיניים איזשהו סוויטה שלמה של אופרינג ל... כאילו שאתה יודע, שאתה שם את זה מול נניח Cloud Providers, מול Serverless Stuff, אז זה פתאום כאילו אומר, אוקיי, אתם צועדים לעולם הזה. קיצור, נראה נחמד, סוג של איך לא קרה קודם, ובעצם מייתר את כל ה-Middle Application Server האלה, בכל הטכנולוגיות שהן צריכות Application Server. לא כולם צריכות.
נזכיר לפני זה, למי שלא עושה את זה כל יום, בדרך כלל משתמשים ב-NGINX כאיזשהו פרונט-אנד מלפני Application Servers. אוקיי? זאת אומרת, היה צריך גם NGINX או Apache, אם אתם קצת יותר old-timers, אז היה צריך גם NGINX וגם אחד מה-Application Servers האלה, ובעצם מה שאתה אומר אותן זה שעכשיו הם מייתרים את זה, ובעצם גם הפרונט-אנד וגם ה-Application Server נמצא שם לפני.
כן, כי בעצם, כאילו, אם אתה... אם פעם נניח פתחת כזה, מה שמאוד מפורסם זה מונגרל, שאחר כך גרם, זה איזושהי תשתית שזד שו פיתח, אחד מהמובילי דעה ברובי בזמנו, היום הוא עושה יותר פייתון, ומאוד מפורסם לדעות שלו, מאוד ווקלי, אז הוא פיתח איזושהי תשתית מאוד טובה, שבזמנו נקרא מונגרל, וזה היה סוג של יריית פתיחה לקונספט הזה של אפליקיישן סרבר שהוא מאוד יעיל ומהיר וכו'. ואחריו בכל מיני טכנולוגיות אחרות, שמאוד דומות לרובי, איך פייתון גם פיתחו כאלה דברים. אז כן, זה כאילו בא ואומר, בוא נמחק את כל הדברים האלה, ניתן את התשתית הזאת בתור חלק מ-NGINX, וזה מגניב. כאילו, אתה יכול לחשוב, אולי זה מאוחר מדי, כי העולם הולך ללמדה וסרלוס וכאלה, אבל אני מאמין שזה לא יקרה כזה מהר. זאת אומרת, כן, יש לזה משהו בעל ערך.
נוטה, לא להסכים. אני חושב שהעולם מתקדם ללמדה יותר ממה שנדמה.
לא, אני חושב שתמיד יהיה מקום לשניהם.
כן.
אני חושב שהעולם מתקדם ללמדה, אני מסכים, אני חושב שעדיין יהיה מקום
לשניהם. החלוקה עדיין לא ברורה, כאילו, אבל...
אני לא רואה מקום חוץ מלמדה.
באמת? טוב, תראה, לא יודע, תוך 10 שנים אולי אפשר, אני יכול להיות משוכנע לכיוון שלך.
עזוב, תוך 10 שנים יהיה במבה, לא למדה, יהיה כבר טכנולוגיה אחרת, אבל עזוב.
לא יודע, אבל חוויה, תשמע, חוויה, זה כאילו, בואו בואי תחת התיק שלי. פעם היה מיינפריים וסינפריים. ואחרי זה היה thick frame ובסרברים טיפשים. יש לך מתכנתי או נגיד מומחי סיילספורס שעובדים על סיילספורס, וכל מה שהם עושים ב-day to day שלהם זה שמים פונקציות על סיילספורס ועושים קוד דבק. אני כן רואה שהעולם ילך לשם, אני רואה שנניח אמזון יוציאו איזשהו ID משלהם ואיזושהי חוויה כזאת מאוד fancy development, שלא יודע אפילו שזה אמזון, ובעצם אתה תחיה שם, תחיה בתוך הבראוזר באיזשהו ID וכל היום תבנה פונקציות שמדביקות שירותים של אמזון, וזה יהיה מתכנת, אתה יודע, בקן בעתיד. עם זה אני לגמרי רואה, אבל אני חושב שאין תחליף ללוקל, כאילו לזה שאתה יכול לסגור מעגל לוקלי ואתה יכול להחליט החלטות לוקלית. יכול להיות שהעולם הזה הלוקלי כבר לא יקרה, כי אתה לא תוכל, לא ישתלם לך לבחור דאטאבייס משלך, או לקבל בחירה על דאטאבייס.
אני יכול גם לראות איך הצעד הבא של NGINX זה לספק את אותו משק של למדה נותנים, כדי שתוכל לפתח על NGINX או על AWS למדה באותו אופן, יהיה לך בדיוק את אותו ממשק, רק את הדיפלומנט, בסופו של דבר תחליט איפה אתה עושה.
כן.
אתה עושה את זה לתוך ענן של NGINX או לתוך ענן של AWS. כן. אז זה נראה לי לגמרי הגיוני. הם צעד אחד, אני חושב, אחרי העדר, אבל עדיין, אני חושב, כאילו, אתה יודע, בחלוקה, נכון היום זה אולי 99% stand-alone ו-1% למדה, בהמשך האחוזים ילכו והתהפכו. אני עדיין מאמין שב-10-20 שנה הקרובות יהיה מקום גם ל-stand-alones, איך שלא יהיה, כאילו, אתה יודע, בין אם זה כבחירת deployment, או בין אם זה כמודל, כאילו, שלם לאפליקציה.
כן, מסכים, כאילו, 10 שנים זה הרבה זמן, המון זמן. מספיק כדי לכמה מהפכות טכנולוגיות שאולי אפילו ישימו את למדה בצד. אז זה אומר שלמדה צריכה בעצם לעשות, להספיק, נגיד תוך 3-4 שנים, שזה הזמן המקובל שאנשים מבינים שיש איזושהי מהפכה טכנולוגית, תוך 3-4 שנים.
דרך אגב, זה מה שקורה לדוקר, לדעתי. זאת אומרת, למדה שמה את דוקר בצד. זאת אומרת, דוקר כאילו אולי כמעט הגיע למיינסטרים, והוא כבר לטעמי מתחיל לרדת, למרות שאני יודע שלא כולם יסכימו עם זה.
אני מסכים, לא, אני מסכים דווקא. אז כאילו יש לך עכשיו 3-4 שנים שלמדה תיקח את כל השוק, וזה נראה לי לא הגיע.
אבל לא יכנסו למשהו, הישן יישאר לדעתי, לא יכנסו לדברים חדשים, שהם לא למדה והם כאילו בקונספט של צעד אחורה כביכול.
לא, לא בטוח.
כאילו אם יהיה למדה 2, כאילו לא יודע, סתם זורק כזה, אז זה הגיוני, אבל אני לא יודע, למה שמישהו, כאילו למה הולכת לטכנולוגיה שהיא כאילו הצידה?
תשמע, במבחן התוצאה זה כנראה גם קשור למה אתה בונה. אם אתה היום בונה, לא יודע מה, מוצר X, ואני יכול להספיק את זה יותר מהר ממך, אם אני עובד על סתם מונוליט, אז כנראה שזה יעבוד. אם אתה יכול לעשות את זה יותר מהר על למדה, זה יעבוד, אבל אני לא בטוח שאתה לוקח קונספט, אתה מפרק אותו ל-800 פונקציות, זה יעבוד לך, אתה לא תוכל להחיל.
לא, אני חושב, לדעתי, יש פה כאילו משהו אחר. למדה, כקונספט תתפוס, למדה כמו שהיום טיפה תשתנה, כי היום אתה צריך, כמו שאמרנו מקודם, אתה צריך לפתח אחרת בשביל למדה. אבל ביום שבאמת הסרבר שלך הוא לא יהיה באמת סרבר, אתה יקבל ריקווסט ויריץ את מה שהוא צריך, והסטייט היחיד שיהיה לך באמת הדאטאבייס, ואז זה פשוט ירוץ בלמדה, כי בוא נגיד שלדעתי, לא רוצה סתם, אבל מלא אפליקציות הן עובדות ככה, אין סטייט בסרבר, הסטייט הוא רק דאטאבייסי או משהו כזה, מבצעות פעולה, וזהו. אז כאילו בתיאוריה אתה יכול לקחת המון אפליקציות היום ולזרוק אותם על AWS, למדה, אבל כאילו אתה צריך פשוט שנות הקוד, אבל אם לא היית צריך שנות הקוד, אז...
אני חושב שמה שאתה מדבר עליו...
הדיפלוימנט ישתנה.
מה שאתה מדבר עליו יקרה, אם הדברים הרגילים שאתה עושה ביום יום, יסופקו כולם על ידי אמזון. למשל, אתה עושה היום, לא יודע מה, upload לפיילס, אתה עושה את זה דרך API של אמזון. אתה עושה image recognition, אתה עושה את זה דרך API של אמזון. אבל אתה צריך שממש הכל יהיה. הכל יהיה סופק לך.
לא נכון, כי אני יכול לעשות לרוץ גם על הלמטה של גוגל.
לא, בסדר, אז אני אומר, אותו קלאד פרוביידר צריך כנראה לתת לך את כל מה שאתה עושה ביום יום כפונקציה. ההפך לא עבד, כי יש לך כבר מ-2007 נדמה לי, גוגל אפ אנג'ין. וזה כאילו, אוקיי, זה סרברלס, נכון? סוג של... אבל זה לא עובד, כי כשאתה בונה לאפ אנג'ין, אתה צריך לשנות את כל מה שאתה עושה, אתה צריך לעבוד בצורה אחרת לגמרי ממה שאתה עושה בחיים אמיתיים.
זה מה שאני אומר, שבדיוק העולם מתקרב ליותר פריימורקים, שיקחו את מה שיש לך היום ויגיד לך, אוקיי, זה למדה.
עזוב. זה בסדר.
במקום שרה, תרץ את זה
בלמדה. אם זה שקוף לי, אז לא אכפת לי.
זה לאט לאט יהיה יותר ויותר שקוף, לדעתי.
טוב, נראה. נראה אם הספיקו. אבל סבב, יש לנו את הפינה של האימורים, נכון? אז תכניס את זה.
צריך לחדש אותה.
גם אל תשכח את חוק מור לפריימורקים, שמספר הפריימורקים הולך וגדל פי שתיים כל... כל אסור.
טוב, אייטם הבא, אז עשיתי איזשהו מאמץ לרענן קצת תשתיות של Time Series Database, ועל הדרך נתקלתי ב-Time Scale, שזה פרויקט ממש מעניין כי הוא עובד על פוסטגרס, בעצם לקחו את פוסטגרס ואמרו, אוקיי, למה צריך דאטאבייסים ייעודיים לבנות אותם עכשיו ספציפית להחזיק Time Series? כאילו למה צריך אינפלקס, למה צריך פרומיטיוס, למה צריך כל דברים האלה, בוא ניקח פוסטגרס, זה דאטאבייס שעובד, עובד טוב, ונבנה לו שהוא...
אבל הוא לא מגניב.
הוא לא מגניב, סבבה, אבל עם הזמן הוא נהיה עוד יותר ויותר מגניב. בקיצור, אז לקחו אותו, בנו לו אקסטנשן, שהוא, זאת אומרת, פוסטגרס מאוד תומך בלבנות כל מיני אקסטנשנים, מאוד מקבל דברים מבחוץ, והפכו אותו לטיים סיריס דאטאבייס עם... עם window functions, עם כל מיני דברים שהם מאוד נחמדים לטיים סיריס. אז עוד לא המסתי עליו דאטה, אבל זה בתוכנית שלי, וזה כאילו די נחמד, כאילו שלקחו משהו כזה industry standard, ואמרו, טוב, בואו לא נגדה משהו מאפס, אלא בואו נשנה משהו ונראה איך זה עובד. אז נחמד, מי שיש לו זמן אני רוצה להתנסות עם זה, לפחות מה שראיתי עד עכשיו אני ממליץ. וגם זה מגובה על ידי איזשהו... לא יודע אם לקרוא לזה מאמר מדעי, אבל איזשהו פייפר כזה שהם בצורה מסודרת מסבירים את כל הדיזיין שהם עשו לדבר הזה.
נשמע מעניין האמת.
כן, כאילו אם יש לך כבר פוסטגרס, ואם אין לך, כאילו אני מניח, אם אין לך הרבה דאטה, אז זה יכול להיות נחמד, אבל Time Series Database, כנראה יש לך הרבה דאטה. בכל אופן, אני מצאתי שבכל, זאת אומרת, הטרייד-אופים בדאטאבייס, ב-Time Series Databases, הם מאוד מאוד אגרסיביים. זאת אומרת, אתה מאוד צריך לדעת איך נראה דאטה שלך ואיזה ריטנשנים אתה רוצה ומה הקצב ומה הקצבים והריד והרייט כדי לבחור אותו. זה עוד אופציה וטוב שיהיה עוד אופציה. טוב, אייטם הבא, תשתית מגניבה שבנו מאלגו, בעצם בחור שבנה כמו, קרא לזה אייג'נטים או כמו אקה מסקאלה אלגו, אתה כותב חתיכות קוד, מתקשרות דרך צ'אנלים, ובעצם הצ'אנלים האלה הם קרוס הכל. אז אתה יכול לבנות פרוססים בכמה מכונות, ולתקשר בצ'אנלים בכמה מכונות, טיפה מזכיר את ארלנג, את אקה, מאוד מגניב. האייטם הבא נקרא, קצת קשה להעט את זה, אבל נראה לי קווקה, או whatever, באיזשהו אדון כזה לאדיטורס, אטום, אינטליג'י ו-VS Code, שבעצם עושה לייב, מראה לך בלייב את התוצאות של הקוד, כמו פלייגראונד כזה. כן, אתה זורק קוד וזה עובד, נחמד, שיחקתי עם זה קצת.
פעם היה כזה בוויז'ואל סטודיו הזה.
כן, כל מיני, כל מיני. ואז היה גם...
איך קראו לזה?
לא זוכר, אבל...
למדה, אני חושב למדה קראו לזה.
למדה אמרת?
אני חושב כן, קראו לזה למדה.
אתה סתם מכניס את הנושא הזה עוד פעם, כדי שנמשיך להתווכח על זה, נכון?
לא, היית מכניס פונקציה. וכאילו, והוא מריץ אותה, כאילו, בקונס, כאילו, בואי ישר את התוצאות כזה, אני חושב קראו לזה למדה.
אולי בדיבה, זה היה בדיבה גם עכשיו, אבל לא משנה. בקיצור, נחמד, עובד ומומלץ. טוב, הייתם הבא.
רגע, אתה משתמש בזה? אתה משתמש בוויז'ואל סטודיו?
אתה עובד גם באטום?
אני עובד, את האמת שעכשיו אני, זאת אומרת, אני עובד עם וים, ברגיל. ומה שגיליתי, לאחרונה אני עובד עם הרבה ספליט סקרינס. אולי אפילו דיברנו על זה. וכשאני עובד עם מסך גדול, שזה גם אני עושה לאחרונה, הרוב הזמן פשוט עובד על הלפטופ, אז אני לא יודע, כאילו אתה עובד עם ספליט סקרין ואייטר ומסך גדול, זה גורם לווים לרענן את הבאפר מאוד מאוד באיטיות, לפחות. איתי מדי מה שאני מוכן. אז זהו, אז תמיד עבדתי עם וים ואטום במקביל, כשאטום לגמרי מקונפג לראות כמו וים, וימות והכל, זאת אומרת אין הרבה הבדל. וניסיתי גם את VS Code תוך כדי בצד. וזהו, וזאת, השחרורים האחרונים של VS Code, הם שיפרו את הרימוד, והצלחתי לקנפג אותו כמו שאני רוצה, זאת אומרת, זה לגמרי וים, אם אתה בא מווים, אז אתה עובד עובר ל-VS Code שקיסטמתי, אתה פשוט מרגיש כאילו אתה עדיין בווים, וזהו, זה עובד טוב, ואין מה לעשות, כאילו, אתה יודע, זה צריך, הטולסט הוא טולסט מודרני, ווים עוד מדביק את הפער, אוקיי? VS Code עובד יותר טוב מאטום, מה שאני חווה.
אבל ה-VS Code, האדונים שלו לא משהו. כאילו זה החיסרון שלו, הוא עוד לא, הוא משהו בו יותר מהיר, אני לא יודע,
הוא יותר מהיר בוודאות, כן, והאקסטנשנס הם לא, באטום, כל אקסטנשן לוקח איזשהו, לוקח משהו, למשל בסטארט-אפ טיים הוא לוקח לך, הוא לוקח את המיסים שלו, VS Code זה שקוף.
הסטארט-אפ טיים לא מעניין אותי, אני לא סוגר את האטום אף פעם, אבל אוקיי.
VS Code זה שקוף, וכל הטולינג, הדיזיין הוא אחר לגמרי, אני חושב שהרבה זמן התכחשתי ל-VS Code, אבל אחרי שאתה נכנס לטלם, אז אתה מבין, אוקיי, בנו את זה אנשים שעושים IDEs כבר כמה עשורים, וזה עובד.
ואתה עובד בו במה? ב-JavaScript? ב-Go?
בהכל, כן. מאוד. כן, ממש בהכל. אני חושב שזה הדבר הראשון שצריכתי לעבוד בו ממש בהכל. אגיד לך דוגמה, למשל CC++, אז בגלל שזה בא מ-VS Code ו-Visual Studio, אתה יודע, כאילו, VS Studio זה editor first class ל-CC++, אז גם VS Code עובד ממש טוב שם, שזה דבר, זה דבר שהיה לי קשה מאוד באטום לעשות, אבל כל השאר, מחיית, נגיד, JavaScript, זה מעולה, Go, תמיכה מצוינת, אפילו טובה יותר מאטום, והקומפלישן שלו ממש מהיר, הכל ממש מהיר.
לא, אבל למה? למה אתה משווה את זה לאטום? למה אתה לא משווה אותו ללווים?
כי VS Code ואטום זה שני יריבים הידועים, כאילו. יחסית לווים, גם, זה עובד יותר טוב. כל האקסטנשנים נותנים יותר טוב. זה קטע, כן. הם הצליחו להדביק את הפער בצורה ממש טובה, וגם מה שעוד עודד אותי זה שהריליס סייקל שלהם הוא בוולוסיטי ממש טוב, וקורה מאוד מדויק, וכל פעם שיש ריליס, יש לך דברים חדשים.
וואלה, אתה ממש מוכר אותו. אני קניתי,
תראה, זה בא מתקופה שממש התכחשתי לזה, כי מסיבה ממש מטופשת, שאין לך ספליט הוריזונטל.
מה, אין להם ספליט הוריזונטל?
לא, אתה צריך לבחור או שאתה עושה הוריזונטל או שאתה עושה ורטיקל.
רגע, view split.
לא, לא, אין.
ספליט אדיטור. מה זאת אומרת?
אתה צריך לבחור, או שכולם ספליט הוריזונטל, או שכולם ספליט.
הבנתי. זה מה שמפריע לך, כנס לאופן סורס שני את זה, לא?
אי אפשר שאני אתם יודעתי. לא, לפחות לא מבין את כזה. קיצור, אז זהו, זה היה קווקה, ו-VS Code וכאלה, אבל כן, אני עברתי, אני כאילו ממש הייתי עקשן, אז עכשיו אני יכול להמליץ. אבל כן, כאילו, אהבתי את כל השיט שלהם, כל האייקונים המגעילים האלה, בצד.
יש לי איתם בעיה, שאתה מגדל את הפונט, אז הכל הסיידבר גדל איתך, זה מה שיצבל אותי בינתיים שם, אז זה אני צריך לראות איך פותרים.
זהו, אהבתי את הכל, אין לי כלום, יש לי רק את הפייל.
איך אפשר להעיף את זה, כן?
לא זוכר, או בסטינגס, יש מלא סטינגס, או יש אדון כזה של CSS שאתה יכול כאילו להיות פרטיזני ולשנות בכוח.
הבנתי מה אני עושה היום, בסדר, אוקיי.
כאילו, אהבתי את הכל, אז זה נראה ממש כאילו, אתה לא מזהה בך שזה VS Code.
וואי, צריך אבל שורטקאט, איך מעיפים את הסיידבר, יו, אני לא יודע כלום פה. טוב, בסדר.
קיצור, נשלח את הקונפיג שלי.
לא, לא, הקונפיגים שלך, פעם עשית לי, לא הצלחתי לצפר עכשיו. סתם, סתם.
אז אני אשלח הקונפיג של מישהו אחר.
אני דווקא משתמש בקונפיג מ-NVM שלך, זאת אומרת ברובו, הוספתי עליו דברים שלי שאהבתי, אבל ברובו דווקא מאוד אהבתי.
כן?
כן, כאילו, ואם עובד מעולה, אני חושב שאם לא היית השיט הזה בטרמינל שאני חווה, אז לא הייתי עובר בכלל, כאילו, כי הגעתי למצב שדי הכל עובד לי. אבל תשמע, כאילו, עכשיו VS Code ווים אצלי, הם ממש, אתה לא כל כך יודע לזהות מה זה מה, מבחינת החוויה שאתה מפתח. הכל, גם הקיצורים בנרטרי ופייל אקספלורר, גם את אלה עשיתי. שזה גם מגיל, אבל אתה יכול קסטם את זה. טוב, אייטם הבא, Optimizing Web Servers for High Throughput and Low Latency. עכשיו זה מאמר מאוד ארוך, מאוד 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 אינטנסיבי. וקצת בנגיעה, זה הולך למקומות של קסטם קרנל, ולקנפג מחטפלה, וכנראה שזה, לרוב האנשים זה לא כזה, זאת אומרת, אתה לא תקרא את זה, ויאללה, תפתח משהו, ותתחיל לעשות מה שכתוב שם. זה כן נחמד להבין את הסקופ של הדברים שקורים, שאתה באמת צריך עכשיו לבנות, אפילו מערכת הפעלה, שתהיה מאוד, מאוד להי טרופות ולטנסי, אז זה נחמד. אם אתם במצב של לבנות עכשיו AMI קסטומט שלכם, ואתם הייתם רוצים לבנות משהו שמאוד מאוד בנישה של פרפורמנס, אז אני חושב שזה מאמר טוב לעבור עליו, שווה גם להחזיק את זה בצד. אז זה בא מדרופבוקס, מאמר מאוד יסודי, מאוד נחמד להסתכל קצת מה זה אומר לבנות כזה סרבר. שעוד פעם, למדה וכאלה, אז כנראה שזה יהיה אומנות עבודה, אבל טוב לשים בבוקמרקים. אייטם הבא, The Art of Over-Engineering Your Side Projects. אז זה מאמר שמדבר קצת, היו כמה אייטמים על Side Projects וכאלה קודם, אז זה מאמר שלוקח את העולם הזה של החלטת לעשות פרויקט בזמן החופשי וכאלה, ויש משהו שיקרה לך בוודאות, שזה Over-Engineering. ואז הוא פורט את זה לעקרונות, בעצם מה קורה לך תוך כדי שאתה עושה את זה. אני מסכים הרוב, אבל יש כמה דברים שאני לא מסכים. למשל, הוא אומר creating custom frameworks. אז אתה כאילו שאתה עושה איזשהו custom projects, אתה מגלה איזשהו pattern, ואז אתה אומר, טוב, בוא נבנה, ניצא הצידה ונבנה משהו שבעצם, שהוא גנרי ושהוא יהיה לי טוב לזה ולפרויקטים הבאים. אז הוא אומר לא לעשות את זה. בקיצור, אני חושב שכאילו נשלים את המאמר, אז לפני כל סייד פרויקט אתה צריך להגדיר את המטרות שלך. ואם המטרה היא לבנות תשתית עבור הסייד פרויקט הבאים, אז זה כן טוב. בכל אופן, מאמר נחמד ששם קצת אור על, על הדבר הזה, על התופעה הזאת, ונחמד. אייטם הבא, אז יש ל-Airbnb אתר דיזיין, כמו של פייסבוק פתחו, ושם הם בעצם מתארים איזשהו פרויקט שהם עשו יחד עם The Nun Project. The Nun Project זה כמו פרויקט כזה, נקרא לזה non-profit, לשים אייקונים מאחורי קונספטים. אז אם עכשיו אתה בונה איזושהי אפליקציה או איזשהו מוצר, ולא יודע, יש לך כפתור של pay ואתה רוצה אייקון של כסף, אז אתה יכול להיכנס לנאון פרויקט, לתת את הנאון שלך, שזה pay, ולחפש אייקונים שהם מאוד דומים למה לחוויה שאתה רוצה להעביר. ול-Airbnb יש ספרייה שנקראת לוטי, שעושה אנימציה ב-60fps, ספרייה מעולה, שעובדת במובייל, והם אמרו, אוקיי, בוא ניקח את הנון פרויקט, נעשה פרויקט משותף, וניקח את, את האייקונים שלרוב בנון פרויקט הם כאלה אנמים, וניתן להם אנימציה, ויצא להם פרויקט מדהים. אני חושב שהם לא חלקו משהו מזה, אבל זה בתוכנית שלהם. בכל אופן נחמד לראות מה, יש קצת אנימציות וכאלה, מה התוצאה הסופית תהיה. הם בעצם כן חלקו, אני רואה פה איזשהו דאונלוד. אז זה נחמד. מי שחפש אנימציות איכותיות, זה הולך למקום למצוא אותם. הייתם הבא, הייתם חמוד כזה, CNN text only, אז זה light.cnn.io. לא יודע אם זה רשמי של CNN, כן זה רשמי, אבל זה כזה, CNN לקחו דומיין IO, ועשו, בוא נהיה מגניבים לאנשים שאוהבים מינימליסטיות. אז זה אחלה, אתה מקבל את כל הכותרות ככה ברשימה, בלי כל האנימציה, בלי כל הוידאו, כל האוברד. וחשבתי כאילו שהיה נחמד לעשות את זה כל אתר, אז מאוד מעניין. אייטם הבא, פאפטיר מגוגל, בעצם API ל-Headless Home. אז בכמה חודש, חודשיים האחרונים, גוגל הוציאו Headless Home, זה גם איזשהו אירוע מכונן שהיה. שזה תשתית Headless Browser משלהם, על חום, צוות של ה-DevTools בנה את זה. ומה שקרה זה שהוא אפקט הספריות אחר כך. אז יצאו כמה וכמה ספריות, כולם כזה על הנישה של Phantom.js וכל מיני Headless Automation Libraries. בעצם לקחו את התשתית של Headless חום, שעשו 99% מהעבודה, ובעצם בנו Phantom.js. אז זה פרמורק שבא מגוגל עצמם. עוד אופציה, שמתי גם לינק לכל למישהו שעשה כזה רשימה של כל הספריות שיצאו, שנבנו על Headless Home. אז זה ממש נחמד, מי שלא הכיר את זה לפני, אז זה מאוד ממליץ לנסות את לסחום לעומת Fandom.js וכל אלטרנטיבות, עכשיו הן כבר ישנות, כדי לקבל בעצם כרום.
כן, אין סיבה להשתמש בכל השאר עכשיו, לדעתי.
כן, כאילו, היו כל מיני, זוכר, ב-Fandom.js נדמה לי, המוביל של הפרויקט, יצא מהפרויקט, כל מיני כאלה, אפילו כיסינו את זה פה, אני חושב. ניואנסים של וואי, התשתית שאני עובד עליה כל כך קשה ובאגית ושינויים שוברים וכאלה, שנמאס לו כזה תחזק את פנטום ג'אס.
אני, כן, אני עבדתי עם קספר, שזה על פנטום, כי הוא חוסך הרבה כאב ראש שאתה צריך לקרוא בפנטום לעשות, אבל נראה לי שזה, לא צריך כלום יותר.
כן, כן, זהו. כן. אז זה נחמד, קצת שני אתם שנתקלתי בהם, למי שלא הכיר וצריך, יכול להיות שהם מאוד שימושים. שני פרויקטים, אחד נקרא טראפיק או טראפיק, אחד וולקן די, בעצם זה שני ראוטרים, נקרא לזה ראוטרים 2.0, שבעצם עובדים על דיסקאברי של סרוויסים, יודעים להתעדכן לבד, יודעים לעשות ראוטינג בכל מיני רמות של פרוטוקולים. אני הייתי צריך את זה למשל לבנות כמו anonymizing IP network, שאתה צריך מלא סרברים שכל הזמן באים, הולכים, רק בשביל ה-IP שלהם, אז אחד מהם נותן לך יכולת לעשות ראוטינג אפילו ברמת TCP, לא אכפת לו מהפרוטוקול, אז זה הופך להיות מאוד, מאוד קל וטיפשי לעשות את זה. אז סתם ככה בשביל לדעת, יכול להיות משהו שוואנס אתה צריך אותו, אז חוסך המון עבודה. נושא אחרון, קצת נקרא לזה ברמה, במטה לבל, אז לקחתי את החופש השנתי, ביליתי בלקרוא את Learn You a Haskell, שזה משהו שתמיד היה לי באחורה של הראש, כן, צריך לעשות את זה, כי כולם אומרים, Haskell זה שפה שמשנה לך את המציאות, ואחרי שאתה עובר את זה, אז אתה לא אותו בן אדם, אתה לא מפתח יותר קוד באותה צורה וכן הלאה, והאסקל זה השפה הכי טובה בעולם. אז זהו, אז לקחתי את הזמן לקרוא את הקנוניקל טוטוריאל על אסקל, שהוא טיפה אפילו מאוד כמו ספר, והבנתי על מה, הכל המאומן. מתוך זה הייתי רוצה גם לתת המלצות, כאילו, איך לקרוא את זה למי שרוצה. אז בשורה התחתונה, לא חידש לי הרבה, כי אני בא גם מהעולם של functional programming, אבל כן חידש לי החשיבה ההוליסטית. אסקל זו שפה שבעצם הכל סגור בה, מבחינת כל הלופים סגורים. אז הכל עובד עם הכל, ויש איזושהי חשיבה מאוד פונקציונלית, ובעצם אין שום מקום שבו אתה נתקע. אם שפת אחרות אתה רוצה לעשות פאנקשן הפרוגרמינג טהור, אז כנראה שאתה נתקע בזה שהם עושות סייד אפקטס. או כנראה שאתה נתקע בזה שיש להם דרך מוזרה ליצור פונקציות, נניח בפייתון, אז הלמדה הוא מאוד מוגבל, אז אתה חייב ליצור פונקציות עצמאיות, ואז איכשהו לעבוד איתן. אבל באסקל בנו הכל מאפס, ולכן כנראה לקח המון זמן לחשוב על תכנית את השפה הזאת. אז המלצה שלי לקרוא את הדבר הזה, מי שככה רוצה לשנות תפיסת עולם טיפה, זה לקרוא את החלק הראשון במהירות, להתמקד בחלק של הטייפים והפונקציות, שזה החלק האמצעי, והחלק האחרון הוא מאוד מבלבל, הוא קצת נכנס לפנאטיות של functional programming, אז אפשר לדלג או לקרוא ברפרוף.
יצא לך דרך אגב לכתוב בשפה פונקציונלית אחרת?
כן, כן. כתבתי הרבה זמן בקלוז'ר. אני בא מעולם, יש שתי עולמות, יש functional programming שהוא נקרא לזה dynamically typed, ואחד שהוא
static typed. ML. אוקיי, ML, כן. יצא לך?
כן, ML עשיתי באוניברסיטי פעם. אוקיי. אז ML זה המשפחה, ו-F-Sharp גם עשיתי טיפה, שזה...
וואו,
F-Sharp,
זה
בטח.
עוד קיים?
כן, כן, בטח.
וואלה, עשיתי, כתבתי כן, ב-F-Sharp לפני עשר שנים.
זה F-Sharp גם אחד ה-ML'ים הכי טובים.
זהו, אז אני חושב שיש הבדל מהותי בין השפות הפונקציונליות שהן סטטיק לדינמיק. אתה יודע, זה כמו הבדל בין, אתה יודע, בשפות האימפרטיביות שהן סטטיק ודינמיק. עליהם יש מלחמות עולם, אני חושב שראוי שגם בשפות הפונקציונליות תהיו מלחמות עולם, אם כבר. אז כן, אז אני חושב שבאמת, אתה יודע, חזקל זה באמת מהסטטיק לטייפט, מבין השפות שאני מכיר, היא יחסית דומה ל-ML, אבל באמת אני לא מכיר המון. אבל כן, זה, אתה יודע, זה לגמרי שיפט.
כן, כן, כן.
שיפט משמעותי.
אז אסקל היא לגמרי מוצרת שהיא נגזרת של אימייל, יש גם מוקאמל שראיתי שפייסבוק אוהבים להשתמש בו, ואוהבים את העולם של...
ומיראז', מכיר את מיראז'?
מיראז' לא הכרתי.
זה אופרט, מייקרו קרנל, אופרטינג סיסטם כזה שכתוב כולו במוקאמל.
אז זהו, אז כאילו זה שפות כאלה שלפחות מה שגיליתי שם זה שיש להם חסרונות שהם מוטמעים בהם וזה לא משתנה. אז למשל, אוקאמל, מאוד ידוע שיש לו סיפור קונקרנסי גרוע, וזה לא השתנה כי השפה חיה בנישה שלה מצוין, עובדים בה בעולם של בורסה, בג'יין סטריט, כאילו, היא עושה את מה שעושה טוב ולא לחוצים לשנות דברים כי זה לא מיינסטרים. אז זה לגמרי זה, כאילו שאתה נכנס לשפה כזאת, אל תצפה, אל תפתח אישו למה אין קונקרנסי, זה לא הדרך. אבל כן, יש שתי עולמות, יש עולם של טייפ ויש אנטייפ, ואסקל יושבת בעולם של טייפ, וזה גורם לך להבין כמה טייפים חוסכים לך קוד, ברור שבשפות סטטיות שאנחנו מהיום יום כזה במרכאות, זה חוסך, אבל פה זה אפילו הרבה יותר. סתם שמתי איזשהו לינק לככה משהו שאפשר להתחבר אליו, אז בנו, בגלל שאסקל היא מאוד חופשית בסינטקס, אז בנו איזשהו כמו של סקריפט טולקיט כזה, ובעצם זה מאוד דומה פשוט לבאש כזה, שאתה עושה קופי, מייק דיר, ווטאבר, וזה הכל בהסקל. עוד יתרון של אסקל, שאתה יכול לקמפל את זה לבינרי, שכאילו, אחד מהדברים שאני מאוד מסתכל עליהם זה האם השפה הזו ייתן לי לבנות כלים לפני שאני בונה את המוצרים. אז זה מתקפל לביינרי, אבל זהו, כאילו, המסקנה שלי גם שלא חייב לעקוב אחרי הספרון הזה, וגם לא חייב בסוף ללכת על הסקים. אז רשמתי כזה, where do we go from here? אם אתה בן אדם פרגמטי ואתה אוהב לבנות דברים, אז כנראה שלא הסקים. כן, יש שני לינקים ששמתי... Functional Programming with Scala ו-Functional Programming with C++. שני ספרים מאוד טובים, לא חשוב השפה, הסקאלה וה-C++ לא חשוב שם. מה שכן חשוב זה שמובילים אותך קצת הרבה, מאוד פרגמטיות בעולם של Functional Programming. מה שיכול לקרות טוב אחרי שעוקבים אחרי כל הקריאה הזאת נקרא לזה, זה פשוט תחזרו לשפות... שפות הבית שלכם, נגיד JavaScript או Python, או כל שפה שיש בה function is first class, ופשוט תוכלו לכתוב קוד שהוא יותר טוב מהבחינה הזאת. אז זה מסלול שאני ממליץ ככה לעקוב אחריו. מי שרוצה טיפה לשפר את התפיסה שלו של מה זה קוד נכון, מה זה קוד טוב. באייטם אחרון, אז גם בתקופה האחרונה היו הכרזות על סקאלה נייטיב וקוטלין נייטיב, וזה כזה כמו מלחמת הנייטיבים, אז גם בזה יצא לי קצת לשחק, והבנתי כזה משהו שקשה להבין נגיד מהמרקטינג פיץ', אז בעצם סקאלה נייטיב הוא עובד, כאילו אם אתה לוקח ועושה דוגמאות וכאלה זה עובד, אם אתה מתחיל להשתמש בספריות ומתחיל לעשות דברים אמיתיים, זה לא עובד, זה נשבר, ונשבר סופר מגיל, אז אין כל כך מה לעשות עם זה. קוטלין נייטיב גם עובד, אבל ג'ט ברינס, ב-DNA שלהם, אתה יחס לריפוזיטורי, אתה רואה המון דוגמאות שממש ממש פרקטיות, שאתה יכול פשוט לייצר עם זה משהו שיעוזר לך. אז זה קצת גם, אתה יודע, זה קצת אופי כזה של סקאלה מול, של מי שבנה את סקאלה, לעומת מי שבנה את... קוטלין, יש לך פה חברה שהיא מאוד כזה נסה לכבוש את כל העולם, מול חברה שהיא מאוד פרגמטית עם עסקים בין השיניים. אז מה שהבנתי, קצת דיברתי בסלק של קוטלין, הבנתי מהם שקוטלין לא נסה להיות, לא נסה לשכפל את כל ה-JVM בנייטיב, זאת אומרת, סקאלה, ייקחו כל אובייקט או כל יכולת בסטנדרט לייברי של ה-JVM, שהיא בסיסית, והם משכפלו אותה בסקאלה נייטיב. וקוטלין אומרים, אנחנו נותנים לך סינטקס, אתה תעשה לינקג' עם ספריות C, עם ספריות נייטיב, וסע לשלום. אז ככה, מי שמחפש דרך יותר טובה לעשות כלי נייטיב, או להתחבר עם ספריות נייטיב, אז אני הייתי ממליץ דווקא קוטלין. אבל כשסקאלה נייטיב יסתיים, אז זה יהיה דבר לדעתי מהפכני.
מה היוס קייס שלך פה? זאת אומרת, כשאתה אומר נייטיב, אתה מתכוון לנייטיב יוניקס?
לא, הדוגמה הכי נחמדה בזה שהיא מאוד שבירה, זה נניח שאתה רוצה לעבוד עם OpenCV. אז אם קצת נכנסת פעם, אז יש בזה הרבה שבירות, כי יש לך את OpenCV 1, ויש לך את OpenCV 2, ו-OpenCV 3.
כן, כן, לא, בסדר, פשוט אני אומר, כשאנשים אומרים נייטיב, לפעמים מתכוונים למובייל נייטיב, לפעמים מתכוונים ללינוקס או יוניקס נייטיב, במקרה הזה אתה מתכוון ל-C על יוניקס ודברים כאלה.
כן, כן, אבל לא מקביל, זאת אומרת, קוטלין נייטיב, אני מניח שאחד המוטיבציות החזקות שלהם זה לעשות נייטיב מובייל לייבריז, כי קוטלין עכשיו נכנס לאנדרואיד וכאלה, אבל אני לוקח את זה במקום של...
אבל רגע, אבל קוטלין באנדרואיד עובד, סבבה, כי הוא מאוד דומה לג'אווה, וקוטלין ב-iOS זה משהו שעדיין לא קיים, אבל אתה חושב שהם ייקחו את אותו דרך?
כן, אני בטוח, כן. אני בטוח, לכן יש קוטלין נייטיב, זה אותו shared, נגיד, library בין הטכנולוגיות, ואם זה לא יקרה, אז לפחות תוכל לכתוב בקוטלין, תכתוב איזושהי ספרייה משותפת, ואז תשמש בדרך סוויפט. אבל נראה לי שזה פליי שהם מכוונים אליו.
אוקיי.
אז זהו.
בסדר, אז לי יש עוד אייטם אחד אחרון קצת מצחיק, או לפחות אותי זה מצחיק, אז
זה מה שחשוב.
לא הזכרנו VI, לובים. אני נקרא מבפנים. אז כן, אז משתמשי ה-VI, לובים או אנגלים וכולי, יש אקסטנשן נחמד שנקרא Vim Game Code Break, שבעצם זה לשחק... איך זה נקרא? ההוא ששובר קירות ב-VI שלך. בעצם יש לך חתיכת קוד.
פופקורן, מה שקראו לזה.
כן, פופקורן. יש לך חתיכת קוד, יש לך קובץ עם קוד. נראה אותך בוויז'ואל סטודיו עם הדבר הזה.
וואי, איזה יופי.
תקשיבו, תעצרו הכל. אם אתם נוהגים, תעצרו בצד. זהו.
כן, אז למי שכרגע...
מה זה? זה גאוני.
למי שכרגע לא מול ה-VI שלו, אני אסביר מה אנחנו רואים ומה אותם מתלהבים. אז ככה, אתם עורכים קוד, עורכים קובץ רגיל טקסטואלי, ואז אתם כותבים, עושים escape, נקודתיים, Vim game code break, enter, ואז בעצם מתחיל לכם משחק על הקוד שלכם, שבו אתם שוברים את הלבנים, שהלבנים זה בעצם השורות קוד שלכם. וזהו, ומשחקים בו כרגיל עם הכפתורים J ו-K, או לא זוכר מי זה היה שם, L ו-H. כן, וזהו, משחק של לשבור קירות, אבל על הקוד שלכם. זהו, נחמד, שעשה.
חזק שהוא עובד לשנה את הסינטקס היילנד, תוך כדי שאתה שובר.
כן, ועושה חשביות קומפילציה.
כאילו, הוא שובר חלקים מהקוד שמגיוניים.
הוא עושה טוקניזציה נכונה.
כן.
רק את הבאגים.
הוא עושה טוקניזציה נכון. זהו, כן, קיצור, משחק נחמד, שיחקתי בו קצת, זה מגניב, וזה עובד ב-Vim 8, אני חושב, יכול להיות שגם ב-N-Neo, לא, נראה שזה גם עובד ב-Neo-Vim, אני חושב שבדעתי לשם. וזהו, ודבר אחרון שרציתי להזכיר, הכנס שלנו, כנס רוורסים, הולך לקרות ב-15-16 באוקטובר, כמו שאמרתי בהתחלה, בזמן פרסום הפרק הזה, הרשמה כבר פתוחה, אז בואו להירשם, הרשמה פתוחה, האג'נדה פורסמה, וזהו, עכשיו רק מחכים לקהל, אז בואו להירשם. נתראה, בעצם זה הולך להיות במכללה למנהל, בראשון לציון, ב-15 וב-16 באוקטובר, עוד מעט. זה הכל, להתראות.
ביי ביי.
תודה רבה.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.
And we are out.
מספר תודות לפני סיום.
תודה לגיא מנחם ועידן כהן על עריכת הסאונד.
ולקטי רוטמן על התקצור. תודה.